ונצא לדרך. ברכת שבת שלום, חודש טוב ומבורך לכבוד הרב, וחורף עם גשמי ברכה, חורף בריא.
תשובות עם הרב בן ציון מוצפי, מגיש אבישי בר אושר.
אנחנו יוצאים לדרך כאמור, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה. יהיה רצון שהדברים האלה לתפועת כל חולי ישראל הזקוקים למזור ומרפא בכללם, כל אלה שאנחנו תמיד מברכים אותם, ואנחנו מבקשים גם להתפלל בעבור דוד בן רחל, השם ישמרו וחיו, שער כל חולי ישראל. אנחנו כבר כאמור פותחים ונפנה לכבוד הרב, הרב הגאון, הרב בן ציון מוצפי שליטה בברכות, ונאמר לו שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך. אני שומע אותך
במקוטע, סליחה. אז אנחנו נדרוש בבקשה את עזרת הטכנאי.
אני מקווה שיהיה בסדר.
הם יטפלו, כן. תודה לרב, יישר כוח. אז אנחנו נכנסים כבר לתוכנית. שאלה מחצור, שלום לך חיים מחצור, שאלה בענייני ברכות, בבקשה.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
הרב, יש משה שוקו שיש בתוכו פירורים של הרוגה ושותים אותו עם כס, מה דין של ברכה ראשונה ומה דין ברכה אחרונה?
הבנתי, מה זה? זה נוזל, זה מוצק, מה זה?
כן, זה נוזל ויש פירורים של הרוגה בפנים.
מה יש שם? פירורים של עוגה?
פירורים של עוגה, כן, בתוך המשקה של השוקו. ושותים אותו עם כס, מה מברכים עליו?
שהכל נהיה בדברו, כי העוגה לא נקרת, זה פירורים רק. וגם הרוב זה המשקה, כיוון שהרוב משקה, והעוגה...
הרב, לא הטעם בגלל שזה לא נלעס?
סליחה?
לא הטעם בגלל שזה לא נלעס, ששותים אותו ולא לעשים אותו?
אני עונה לך, שתי סיבות יש. למה זה שהכל? אחד, שהיא לא ניכרת, היא כבר, היא מפוררת. שתיים, שהיא מיעוט, הרוב זה המשקה, זה לא דייסה, נכון?
כן, אבל זה לא, לא זה נשתה, זה לא נלעף.
אחד, זה לא דייסה. הרי גם בדייסה שהיא על בסיס של דגן, אז יש הבדל בהלכה אם היא סמיכה או דלילה. כשהדייסה דלילה מברכים עליה שהכל, כשהדייסה סמיכה זה מזונות על בסיס, אני מדגיש, על בסיס דגן. אז גם כאן אותו דבר. תודה רבה.
תודה רבה, הכל טוב.
תודה וישר כוח. ואנחנו עם השאלה השנייה, המאזין מבית שמש, שלום לך ינון.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שלום. שאלה לגבי תפילין, האם מצב שאדם משאיר את התפילין הרבה פעמים ברכב בימים חמים, האם זה מצב תקין או שצריך לקחת לבדיקה?
בוודאי לא. זה מקלקל לא רק את הפרשיות, זה מקלקל את הבתים עצמם שהם עשויים אור. צריך לדעת שאין דבר שמזג האוויר לא משפיע עליו, אין דבר שקרני השמש לא מזיקות לו, וודאי אסור להניח את התפילין שם, בפרט תפילין חדשות. זה דבר ידוע, תמיד הסופרים האחראים שכותבים תפילין חדשות ונותנים בתים חדשים מזהירים שבשנה הראשונה מאוד להיזהר לא להניח אותם בשמש, כי זה יכול בהחלט להתקלקל, אז הוא בידיים הורס את התפילין, ואסור. לכן נמצא אבל... לזה פתרון ולא להניח אותם ברכב. תודה רבה.
שבת שלום ותודה רבה למאזין מבית שמש. אנחנו עם השאלה הבאה, שלום רביבו מטבריה, שלום לך. שלום, בבקשה. הלו, רביבו שומע? טוב, אנחנו נשאל שאלה אולי מהפורום, אני רואה שרביבו מטבריה לא איתנו. שאלה מעניינת מהפורום. השבוע, השבת מזכירים את, את הגר. האם מותר לקרוא לילדה בשם הגר?
הגר זאת הייתה שפחת צרה, והגר הייתה ביתו של פרעו, שהוא נתן אותה, או יותר נכון שפחה, נתן אותה מתנה לאברהם אבינו, והיא לא הייתה האימא העיקרית, וגם ראינו מה היא ילדה, מה יצא ממנה. אז זה ודאי לא מומלץ, בוודאי שזה לא מומלץ. תודה.
תודה רבה, ואנחנו ממשיכים הלאה לשאלה הבאה. מי איתנו בקו השידור? שלום למאזין. עוד פעם, רביבו? לא, עוד פעם לא איתנו. שאלה אחרת מהפורום שתהיה לתועלת המאזינים. שאלות שחוזרות במקבץ על העניין הזה ששכח לומר ברכה עלינו. אז אולי רב את ההלכה בעניין הזה של שכח, מתי יכול לחזור?
שכח לומר ברכה עלינו. במקום זה אמר ברכנו, תלוי איכן הוא נזכר. לפי ההלכה הוא חייב לחזור. אבל השאלה באיזה תחנה הוא היה בתפילה שהוא נזכר. אם הוא היה עדיין באמצע הברכה, ואפילו אמר ברוך אתה השם, זכיר שם השם, אומר במקום למדן חוקיך וחוזר לברך עלינו. ברגע שאמר מברך השנים, אפילו אמר את המילה מברך, הוא חותם ואומר שם במקום ותן תלו מטר לברכה, כיוון שהוא עדיין לא התחיל את המילה תקע בשופר גדול. התחיל את המילה תקע בשופר גדול, אמר רק תקע, אין לו מה לעשות, צריך להמשיך. הוא יגיע לברכת שמע קולנו, ושם מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, חוננו ועננו שמע תפילתנו, יעצור ויאמר ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה, כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה השם שומע תפילה. שכח ואמר ברוך אתה השם אומר למדני חוקיך, וחוזר לומר שמע קולנו. התחיל ואמר שומע תפילה, אמר את המילה שומע, חותם תפילה, ואומר שם במקום ותן תל ומטר לברכה על כל פני האדמה. המשיך ואמר מודים, ברגע שאמר את המילה מודים, חוזר לברך עלינו. כל עוד והוא בעמידה, איפשהו לא נזכר, בשים שלום, בסוף שים שלום, עדיין חוזר לברך עלינו. הגיע לסוף העמידה, לאלוקי נצור לשוני מרע, חוזר לברך עלינו. הגיע לסיום, ליהיו לרצון האחרון, לעקר רגליו, הרי נוהגים להגביה קצת את העקבים לפני עושה שלום, זה נקרא שעקר רגליו, אין לו ברירה אלא לחזור לתחילת העמידה. אז יש בזה כמה פרטים, אם אדם יחזור עליהם, בדרך כלל בסידורים כתבו את כל ההוראות שהזכרתי, ישים לב ויתבונן מה הוא צריך לעשות, וכדאי מאוד להיזהר לא לשכוח, לתת את הדעת כל הזמן ולהתפלל גם מתוך סידור, אז כך הוא ישים לב יותר. תודה רבה.
תודה רבה, והנה משפחת רביבו. רביבו, בבקשה מטבריה עיר הקודש.
שלום וברכה כבוד הרב.
בקול רם, בקול רם.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול לגבי משחק בסנוקר בשבת, שהוא משחק ללא נקודות, ורק נותנים מכות עם מקל כדורים.
אין לנתי, מה זה המשחק הזה?
זה משחק שהוא שולחן, שולחן משייש, והילדים פשוט, אם יש מקל מיוחד כזה ארוך, שהוא פשוט נותן מכה לכדורים, מכניס אותם לתוך מין חורים כאלה, בשש חורים, בשש קצוות כאלה. האם זה מותר בשבת?
האמת שלכתחילה, אנחנו לא מתירים בשבת לעשות משחקים, כי שבת הופך להיות יום של שעשועים. בשבת צריך להשתעשע בדברי תורה. לא חסר מה ללמוד. קונים מדרש תנחומה, לוקחים מדרש רבה, ספר הישר, יש כל כך הרבה אגדות יפהפיות סביב הפרשה, וכל הפרשיות כולם מעשירים את הידע, עושים חידונים לילדים בכל מיני פסוקים שמזכירים, לוקח אחד מהם ספר תנך בידו, הוא לא מראה להם איפה הוא פתח, קורא חצי פסוק ואומר להם איפה הפסוק או תמשיכו אותו הלאה, אומר חצי פסוק מתהילים ואומר להם לגמור את הפסוק, וכך וכן הלאה. אפשר להעביר את הזמן בדברי תורה בשיא התענוג, כדי שהילדים יקבלו חינוך, כי אחרת מה יקרה? אני שואל, יגדלו הילדים, יתחתנו ויקימו בתים, מה הם יזכרו? מה היה שבת בבית של אמא? איזה שבת הייתה? שבת של משחקים, שבת של כדורים? זה לא נראה לי, לא נראה לי. גם אם נאמר שזה לא מוקצה, גם אם נאמר שזה מותר, גם אם נאמר שלקטנים יהיה מותר, אבל זה לא חינוכי, זה לא משמש סמל ודוגמה. לכן צריכים בהחלט לקחת יוזמה. אני מסכים שהדור הוא קשה והילדים הם דורשים הרבה מאוד למעלה מהיכולת שלנו, אבל צריכים לדעת מראש להכין את עצמנו כמו שצריך, כל שבת לעשות איזו תוכנית אחרת, או למשל שאלות ותשובות, חידונים, יש כל מיני, יש משחקי קלפים שמשחקים שם בשאלות בהלכה, לשנן את ההלכה ולתת פרסים תמורת זה, זה מאוד מאוד חשוב. או לספר להם אגדות באמצע, יש כל מיני תוכניות שאפשר לעשות, אבל להציב בבית שולחן עם נקבים נקבים חלולים חלולים ולקחת רשת או כברה ולהשליך שם כדורים, זה ביזיון לשבת חס ושלום. לכן לא כדאי, לא לעשות את זה. תודה רבה, אני מקווה שהדברים יפלו על אוזניים שומעות.
תודה רבה
למשפחת רביב. אנחנו עם גברת שרית מקריית שמונה, שלום לך. שלום, בבקשה.
שבת שלום ומבורך, כבוד הרב. יש לי שאלה לגבי...
מה קורה? אני לא שומע.
אני מדברת לגבי ברכות השחר בבוקר. יש את התפילה שאני מגיעה לשמע ישראל, ואחר כך יש את הקטע אתה, רק שנייה נסתכל בסידור, וממשיכה ועשתה, ואחר כך והיה עם שמוע, האם אני צריכה להגיד את זה בברכה הראשונה של ברכות השחר, או שאין צורך?
הסדר הוא שקמים בבוקר ופותחים את הסידור, אומרים את כל ברכות השחר, האישה אומרת הכל מלא, כולל ברכת התורה, אם יברכה השם וישמריך עד ואני אברכם. השאלה כמה זמן עומד לרשותה. אם יש נשים שיש להם את הזמן והן מתפללות כמו כל אדם מישראל, אבל האישה באמת פתורה, אז מה היא כן עושה? יכולה לומר ברוך שאמר עם המזמורים, ואחר כך לומר תפילת יוצר, יוצר אור ובורא חושך, להודות לשם שיש לנו יום. כל זה בתנאי שיש לה זמן. במידה ואין לה זמן, תדלג על כל זה ותאמר את שמע ישראל. שמע ישראל צריך לומר את כל הפרקים, שלושה פרקים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. והיה עם שמוע, אחר כך פרק, והיה עם שמוע. פרק השלישי, ויאמר אדוני אל משה לאמור. גמרה את זה, השם אלוהיכם אמת, אומרת תפילת העמידה.
אחרי דברים שאדם עושה אותם ואוכל פירותים, ואחר כך
עולם ידע מראה שמיים בספר וגלוי. יש שם
גם קריאת שמע. השאלה אם אני צריכה להגיד את כל הקריאת שמע במלואה, או רק את התא הוא אחד?
לא, רק שם את הפסוק בעצמו, את הפסוק לבד, כמו שכתוב בסידור, איך שכתוב בסידור. לא צריך להגיד את כל שמה ישראל.
תודה רבה, חזק וברוך לרב, ואנחנו ממשיכים הלאה. עוד מאזין מעיר הקודש טבריה, יהודנו יעקב, שלום לך. פינתו של יעקב, בבקשה.
שבת שלום לרב.
שבת שלום וברך.
הרב, שאברהם ירד למצרים, אמר לי שרה, תגיד שאת אחותי, וחיה...
זה לא שומע.
אברהם, שירד למצרים,
נו?
אמר לי שרה, תגידי שאת אחותי, ובגללך אני אחיה.
מה השאלה? מה השאלה?
השאלה הוא, הוא פחד על זה שהוא אמר דבר כזה לשרה. למשל יוסף, למשל יוסף אמר פעמיים תשכחנו, קיבל, קיבל על זה עונש, אבל אברהם אמר את זה לשרה, כאילו ש...
רגע, רגע, זה לא, בכלל לא קשור עם יוסף. יוסף זה היה משהו אחר. הוא אומר לשר המשקים, כי אם זכרתני איתך והזכרתני אל פרעה, לכן הוא נענש עוד...
הוא נענש, בדיוק, כן.
שנתיים הוא התעכב עוד בכדי, אף על פי שאחרי 10 שנים היה אמור להשתחרר. במקום 10 שנים הוא ישב 12 שנה. בגלל שהוא שמח על בשר ודם. אבל כאן אברהם אבינו זה לא ששמח על בשר ודם. טבע העולם בחובה על האדם, כשהוא רואה את עצמו בסכנה, לבקש ממי שבידו להציל אותו, לעזור לו, להינצל, לבקש. אז דבר מאוד פשוט, הוא רואה ששרה יפה, ועכשיו התגלה לו שהיא יפה, הוא יודע שהמצרים הם שטופים מאוד בנושא הזה. מה שהגמרא אומרת, 10 קבים של זנות ירדו לעולם, 9 נטלה אפריקה, ומצרים זו צפון אפריקה. אז הוא חשש מאוד, ולכן הוא אמר לה את מה שאמר. אין לזה שום בעיה, ולא עניין של חוסר אמונה, או עניין של חלילה וחס שהוא לא תולה את מבטחו בשם יתברך. הצדיק הכי גדול שומר את עצמו מסכנה. רואים את זה הלאה לאורך כל הדרך, עם יצחק אבינו, אחר כך עם הפלישתים, בפרשיות הבאות, אחרי זה את יעקב אבינו, בעירה יעקב מאוד ויצר לו. יש חובה על האדם וגם הצדיק הכי גדול לאחוז ולנקוט באמצעים הכי טובים, הכי מוצלחים, בשביל להגן על חייו ולהגן על רכושו. אני לא, זה שהשם ברך אותו שיהיה לו מקנה וכסף, אז זה לא אומר שהוא ישאיר את כל הכסף בחוץ והוא יגיד אף אחד לא יגנוב את זה. אין דבר כזה. אדם צריך לשמור על רכושו, על ממונו וגם על חייו. אז זה כל העניין. תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך לכבוד הרב. אנחנו עם מבשרת, מבשרת ציון ירושלים, שלום לך אריה. אריה? אריה בקרה
שלום,
שדור.
מה קורה היום?
יש בעיות, אני
רואה... למקוטיים, יולדת בשבעה, יולדת למקוטיים.
בדיוק, בדף היומי. תודה, רק רגע, אנחנו מנסים להבין מה קרה עם הטכנאי. הטכנאי נמצא איתנו אריה ממבשרת? אריה, שומע? נעבור למאזין הבא. לא שומע? בקול רם, בבקשה. יש לו בעיה במכשיר, כנראה אנחנו נוותר לצערנו. נמשיך ליוסף מכפר סבא, שלום לך יוסף.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
תאריך ימים, שנותך בנעימים.
אמן.
ורציתי לדעת מה, אם נשאר לחם מה... שאנחנו אוכלים ונשאר לחם חתיכות, מה עושים איתם?
מה עושים איתם? יש מתכון, קודם כל קונים קצת פחות לחם, דבר ראשון.
זה חלה?
כן, כן, קונים פחות. קונים קצת פחות. וחלה, אז אפשר לקנות גם לחמניות, ולהשתמש בלחמניות במקום בחלה גדולה. חלה גדולה בלילה, אני מסכים שהרבה רעבים, אוכלים, אבל להמשך יאכלו לחמניות או פיתות. לא חייבים לאכול חלה בשבת. אין חובה כזאת.
מה עושים עכשיו אם נשאר? מה אני עושה איתם?
במידה ונשאר, עושים מזה קרוטונים, עושים מזה פירורי לחם, עושים מזה קציצות, עושים מזה מרקים, יש כל מיני מתכונים, תפתח ספר מתכונים, ותראה שם יופי של מתכונים.
אז אני לא יכול לשים אותם בסקית ניילון, ושזה יתבש ולשים אותם בפח?
אתה יודע כמה טונות אתה תזרוק בשנה? ואתה יודע שמי שזורק לחם חס ושלום, אני לא רוצה להוציא מהפה מה קורה איתו? הרי הפרנסה תלויה בזה, אסור לזרוק לחם. אז למה לא למצוא פתרון שמראש למנוע את זה? כמו שמצאו היום פתרונות עם עסקיות ניילון, אמנם זה לא פתרונות, עדיין לא הגיעו לפתרון הסופי, אבל התחילו להשתפר בנושא הזה. גם כאן אנחנו צריכים להשתפר בעניין של לחם, שלא לזרוק לחם. בהחלט כן.
תודה רבה, תאריך ימים.
ברוך תהיה, כל טוב.
תודה רבה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם שאלה מארצות הברית, עם גל. שלום לך גל. גל איתנו?
כן, אני פה, אני נמצא.
מאיפה
שלום.
אתה גל? מאיפה?
שלום, שלום הרב.
כן, בבקשה.
שבת שלום.
שבת שלום, כן.
שבת שלום, הקדוש ברוך הוא ייתן לך תמיד בריאות איתנה הרב.
אין, אמן.
כשאני הולך עם הילד שלי בשבת, ילד בן שנתיים, באזור של השכונה שלנו, כשהילד מתעייף, או שהוא מבקש שאני ארים אותו, אני יכול להרים אותו וללכת איתו?
אין לכם שם עירוב, אני מבין.
אין עירוב? זה שכונה.
הבנתי. אז לפי ההלכה, כל עוד אדם או תינוק או ילד שהוא כן יכול ללכת, אפילו שכעת הוא לא יכול ללכת, אבל הוא בעצמו עצמאי ללכת בכוחות עצמו, מותר לך להרים אותו. אבל כאשר תינוק שלא יכול לשאת את עצמו, אסור לי להרים אותו. אז יש כל מיני פתרונות אחרים שמוצאים. אבל ילד כזה שהוא הולך איתך בדרך, הוא הולך איתך לבית הכנסת או לכל מקום אחר, ובאמצע הדרך הוא צועק אבא אני עייף או אבא כואבים לי הרגליים, מותר לך להרים אותו גם כאשר אין עירוב. ברוך תהיה.
תודה רב, אמן. תודה רבה, שבת שלום.
שלום לך ניסים.
שלום וברכה לרב ולכולם.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום וברך. השאלה שלי היא בתחום הקופת ויברך דוד. כשמגיע ויבר דוד הם משתוחים כמה אנשים בתור לפרוט את הכסף, וזה מסיח את הדעת מהתפילה עצמה, מוציא את האנשים מהריכוז. אני עצמי כבר בגיל מתקדם, העיניים שלי כבר קירות ואני לא מזהה בדיוק את הערכים של המטבעות. ושאלתי, האם זה בסדר וזה מועיל אם אני פעם בחודש אתרום את כל הסכום בבת אחת?
כן, אם אתה רואה שזה מפריע לך, או לכתחילה האמת היה כדאי, כך ראיתי הרבה עושים, שמכינים מראש שלוש מטבעות, ואז יש להם את השלוש מטבעות. עוד יותר אני אגיד לך, אני ראיתי גם בדור שעבר כמה תלמידי חכמים שככה היו עושים, היה להם איזה ארנק קטן או איזה פינה בתוך הארנק, ששם היו שלוש מטבעות של שלוש פרוטות, ובאותם מטבעות הם השתמשו כל יום, והם היו עושים חישוב בסוף השבוע או בסוף החודש, או מראש היו עושים חישוב, והיו נותנים את הסכום לצדקה, ורק כדי לקיים את השלוש מטבעות בויברך דוד, אז היו משתמשים באותם שלוש מטבעות, אבל היה להם סדר, כי היה להם זיכרון, והיו אנשים מסודרים, ואז באמת עשו חשבון. יש כאלה נותנים גם כן בתפילת מנחה, כמו שכתב הגאון החידה, לפני מנחה, בפותח את ידיך ואשרי יושבי ביתך, אז נותנים גם כן שלוש פרוטות. אז הוא היה עושה חשבון בסוף השבוע כמה ימים עברו, היום יום השישי, אז עד עכשיו עשיתי כך וכך פעמים, יודע, חמישה ימים כפול שלוש כפול שש, יודע, זה 30 מטבעות, היום בבוקר היה עוד שלוש. אני נותן לקראת, הוא ייתן מראש לקראת אחרי הצהריים או הערב עוד שלוש, ואז הוא נותן את זה לצדקה. זה הטוב ביותר. ברוכים תהיו.
תודה רבה למאזין מנתניה, חזק ברוך לרב. אנחנו הצלחנו לתקשר, הנה אריה ממבשרת, שלום לך.
שלום וברוכה.
שלום, שבת שלום.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול הרב, יולדת וקלה, שני אחיות, ושמעתי שאסור להם להיפגש בחתונה, זאת אומרת היולדת לא יכולה להגיע לחתונה של אחותה.
כן, אני גם שמעתי את זה, מקורו בסעודיה. זה לא יהודי. המנהגים האלה הם לא מנהגים יהודים. הם מנהגים שבאו מארצות ערב, ולכן תראה שאצל היהודים שגרו בארצות ערב, היה להם שכנים גויים, והשכנים האלה השפיעו עליהם בנושא הזה גם כן. ודרך נשים להאמין לכל מיני דברים מדומיינים, חתן אסור לו ללכת לבקר אצל אחר, חתן אסור לו לנחם אבלים, כל השנה כולה היולדת הסגר 40 יום היא לא יוצאת מהבית, ועוד כל מיני חוקים ומשפטים שאין להם אחיזה ביהדות כלל ועיקר.
האמת התפלאתי כששאלו אותי פשוט, אז לא ידעתי, פשוט לא הבנתי, אמרתי אני
שאל כל הרב
מהשמיים, תבורך משמיים. תודה רבה,
שבת שלום. תודה לך אריה ממבשרת. אנחנו עם אשר מבית שמש, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. רציתי לשאול לגבי אדם שמקפל טלית בשבת, האם הוא יכול לקפל את זה על הקיפולים הרגילים?
יש לו טלית מיוחדת לשבת או יש לו אחת לשבת אחת לחול, או יש לו את אותה טלית הוא לובש?
אם יש לו את אותה טלית,
יש לו את אותה טלית, אז למעשה הוא יכול לקפל, רק מה, את הכיפול האחרון יעשה הפוך. וגם יש בזה כמה חילוקים. א', שהטלית לא חדשה, היא כבר משומשת. ב', שהוא לא יקפל את אותו כיפול. ג', לא יהיה שני בני אדם שיקפלו אחד מכאן ואחד מכאן. אז יש צדדים להקל, ולכן להלכה אנחנו כן מקפלים את הטלית בשבת, כיוון שאם משאירים אותה כך היא מתקמטת, ועד מוצאי שבת מוצאים אותה מלאה קמטים, וזה לא כבוד הטלית, ולכן מותר יהיה לקפל, אבל על הכיפול השני, לא הכיפול העיקרי. אפשר לעשות הכיפול הראשון הפוך מהקודם, ואז אחר כך להמשיך הכל רגיל.
ואם יש לו
שתי טליתות? אותו דבר, גם כן יעשה כך.
אין הבדל בין שבת אם יש לך טלית אחת או שתי טליתות?
אין טלית לשבת, אין בעיה. אנחנו כך נוהגים. כמו שיש לי בגד לשבת, יש לי גם טלית מיוחדת לשבת. תודה רבה.
תודה לנער הצעיר אשר מבית שמש, חזק וברוך לרב. אנחנו עם חן מירושלים, שלום.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
זכור לי שפעם הרב אמר שלא כדאי להזכיר שמות של חולים בברכת רפאנו.
לא אמרתי כך, מעולם לא אמרתי כך. אדרבה, תקנו לנו כן להזכיר. אני לא יודע מאיפה הבאת את זה. מה השאלה?
זו הייתה השאלה.
לא, אז לא, אין דבר כזה. מותר להזכיר, מה יעשה? אני רוצה להתפלל על איזה חולה, אני מזכיר את שמו בתפילה. אבל בברכת רפאנו לא מזכיר רק את מי שהוא מבני ביתו, מתוך הבית שלו. אבל אנשים אחרים שלא בבית לא מזכירים בברכת רפאנו. בסוף העמידה מזכיר אותם. אבל בתוך רפאנו זה צריך שיהיה דווקא אם הם מבני ביתו, לא עלינו. תודה רבה.
תודה רבה. בעניין הזה של רפואה התבקשנו, יש יהודי יקר בשם דוד בן רחל שנמצא בטיפול בית חולים, אז נברך אותו בעזרת השם, הרב יברך אותו
כל חולי עמו ישראל,
תוך שאר כל חולי עמו ישראל. אנחנו ממשיכים,
כולם, לא צריך להזכיר שמות.
אמן ואמן לרפואה. המאזין הבא הוא מהצפון. שלום למאזין. שלום, בבקשה.
שלום הרב.
בבקשה, כן.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
אני איש קבע, ויש לנו בבסיס רק 10 למניין. אנחנו מתפללים מנחה. יש אחד חייל שכל זמן מאריך ב-10 דקות. אנחנו צריכים לחכות לו, או שאנחנו יכולים להמשיך את החזרה?
תראה, כדי לומר חזרת השעת, צריך שיהיה 9 עונים. חזן אחד, ויש 9 אנשים שענו אמן. אם אין 9 שעונים אמן, זה קרוב להיות ברכה לבטלה. כך כתב מרן בשם הראש. כך נפסק להלכה.
אז לא נעשה חזרה?
לא, אז או שתזמינו אחד נוסף, אפשר לזכור. אדוני, היום כסף מדבר.
לא, אנחנו בבסיס.
בבסיס, הבנתי. אבל למה הוא מעריך? מה הוא מזכיר? הוא מתפלל תפילה של יום כיפור או של ראש השנה?
הוא
איזה
10 דקות, מעל 10 דקות.
קודם כל, יש כאלה שמוסיפים כל מיני בקשות בתוך התפילה, והם לא נכון, הם עושים.
הוא גורם... הוא אומר, לא, אני חייב לעשות את זה.
והם תורח ציבור, זה אסור מה שהוא עושה. זה אבון. תורח ציבור זה עבירה. אסור לעשות דבר כזה. אז צריך לקחת אותו לרב, שיסביר לו שהוא לא נהג נכון, שיבין בדיוק למה הוא מעריך. ברוך תהיה.
תודה רבה. אנחנו עם חיים מנתיבות, שלום לך. אנחנו תכף נעלה את חיים מנתיבות, אז תודה למאזין מהצפון. עוד פעם השאלות על ברך עלינו חוזרות על עצמם, הרב מיצה את התשובה. אני אסתכל על עוד שאלה שהיא באמת אקטואלית. חיים מנתיבות, בבקשה. חיים,
רציתי לשאול בעניין של הפרדה של סיר לבשר ולדג, אם זה מעיקר הדין ומה המקור לזה.
אין בשר ל...
לדגים.
הספרדים לא נהגו להפריד. האשכנזים כן. ואסביר לך מדוע.
הספרדים לא נהגו להקפיד ו?
לא נהגו, הספרדים לא נהגו, לא מקפידים בזה. כיוון שזה נותן טעם ליתרה, וזה גם מותר לאכול באותה סעודה גם דגים, גם בשר. מה שאסור זה רק חלב ובשר אסור. אז לכן יש כלים מיוחדים לבשריים, כלים מיוחדים לחלביים. אבל אנחנו לא עושים כלים מיוחדים לדגים, כי אין לדבר סוף. אז לא צריך לעשות את זה.
אפשר לזה מקום ציבורי שמגישים גם לאשכנזים או כל מקום...
אני לא יודע אם האשכנזים גם מקפידים בבשר ודגים להפריד כלים. הם מפרידים בין פרה ו... באופן כללי, בין פרה ולבשר, זה כן. מפרידים, כיוון שאצלם יש יותר חומרה כאשר בישלת בכלי בשרי, ואתה בא לאכול את, את הדבר הנוטרלי, למשל בישלתי דבר נוטרלי בכלי בשרי, ואז הוא בא לאכול אותו עם חלב, או לפני שהוא אוכל חלב, יש כאן בעיה אצל האשכנזים. לנו הספרדים אין בעיה כזאת. אני יכול למשל לבשל חמוצים, לבשל ריבה, לבשל כל דבר אחר נוטרלי שהוא לא בשרי ולא חלבי, ואני אוכל אותו והוא בושל בכלי בשרי, ואחר כך אני אוכל מה שבושל בכלי חלבי, בתנאי שהכלי הבשרי היה נקי, צחצחו אותו כהוגן, ניקו אותו כהוגן ובישלו בו, אז האוכל לא נעשה בשרי.
רק מדבר אחרי 24 שעות או לפני?
גם בתוך 24 שעות, זה לא, זה נותן טעם, בר נותן טעם. זה גם אם הוא נותן טעם, אבל תוך 24 שעות, אבל זה נותן טעם, דהיתרה, בר נותן טעם. זה כאן, זה נותן טעם אחד, והוא נותן טעם שני. אבל שניהם דהיתרה, אין בעיה.
תודה רבה, כבוד הרב, שאלה מהמסרונים. מה ברכתו של קרמבו ומה עושים אם מכניסים אותו בתוך הסעודה, אם צריך ברכה?
קרמבו ברכתו שהכל נהיה בדברו. בתוך הסעודה גם כן לברך עליו, כדין גלידה שהיא מוצקה. כל גלידה שהיא מוצקה, אנחנו מברכים עליה בתוך הסעודה. אבל גלידה שהיא הבסיס מימי, שאם אני אשאיר אותה כך, זה המקור ברב גינת ורדים, כך כתב, שאם היא אחר כך היא נעשית כמו מים, אז דינה כדין משקה, לא מברכים על זה בתוך הסעודה. אבל כל דבר שהוא על בסיס מוצק יותר או שמנת וכדומה, מברכים על זה בתוך הסעודה.
תודה, והנה עוד מאזין איתנו, אריאל מנהריה, שלום לך.
שלום גודל.
שלום וברכה. שומע אותו מקום.
לא, גם אנחנו, זה לא בסדר. אנא ממך, תדבר בבקשה לתוך המיקרופון.
רציתי
לשאול.
אני שומע אותו מקוטן, סליחה,
אבישי, זה... כן, אנחנו מורידים אותו, אנחנו... מי שבאמת לא מכבד את התוכנית, אז לצערנו לא יוכל לשאול. טוב, סליחה, אנחנו עוברים לשאלות נוספות. מי איתנו בקו השידור? שלום. ניסי מבאר שבע, שלום.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
אז אנחנו לך לשיעור המעניין והמאלף, אנחנו נהנים ממנו כל יום שישי.
תודה רבה.
הרב, קראתי את זה בפרשת השבוע, גם עם רשי, וראיתי משהו שלא לא הסתדל לי משהו. כשאברהם אבינו ירד למצרים, אז הוא אומר לשרה, כתוב ברש, כתוב, מה ניתן לי בעבורך? שיתנו לי מתנות. והרי ראינו שבסדום, שהוא נלחם עם כל המלאכים, שזה היה זכות שלו לקבל את כל הכסף, והוא לא רצה, כלומר, אברהם לא רצה מתנות. אז איך הוא רצה מתנות?
נכון, המפרשים עמדו על השאלה הזאת. עיין במפרשים שעמדו על זה, ואמרו שיש כאן הבדל. ושרה, הוא אמר לה, הוא רצה פשוט להגדיל את הערך והחשיבות של שרה אמנו, ולעודד אותה כדי שהיא תסכים למה שהוא מבקש עם רינה חוטיאת, ולמה נתבלי בעבורך והייתה נפשי בגללך. כי באמת אז בדרך הוא היה חסר לו כסף, כמו שראינו כתוב אחר כך וילך למסעב, ראשי שם אומר שהוא פרע את החובות, הוא הלך באותו מסלול שהוא נסע בהלוך, אותו מסלול הוא נסע בחזור כדי לפרוע את החובות. אז היו לו חובות, אבל אצל מלך סדום זה עניין אחר. שם היה שהוא הלך להציל את לוט, הוא עשה את זה לשם שמיים, הוא לא עשה את זה כדי לקבל כסף. ולכן כשאדם עושה מצווה, ראוי הוא שלא יקבל שכר בעד אותה מצווה. שעניין גדול שאדם לא יהנה מהמצווה ולא יעשה אותה אמנת יקבל פרס, יעשה אותה לשם שמיים לגמרי. אז לכן הוא אמר שם, אם מחוץ זה עד סבוך נעל. אבל כאן אצל שרה אמנו, כיוון שהוא ידע שהיא תוקח לבית פרעה, ואז היא תאמר שהוא אחיה, ואז ייתנו לה אחר כך מתנות. אז זה מה שהוא אמר, הוא צפה ברוח הקודש מה שעתיד להיות אחר כך. תודה רבה,
יישר כוח למאזין מבאר שבע. אנחנו עם עוד מאזין מחוץ לארץ, הפעם מפריז צרפת. שלום לך, אפרים מפריז. אפרים, בבקשה. אפרים, טוב, אנחנו נשאל שאלה מהשאלות שהתקבצו. שואלת מאזינה, איך היא תנהג בבוקר כשהיא רוצה, בשבת בבוקר כמובן, לשתות קפה ועוגה טרם עשיית הקידוש כשבעלה בבית הכנסת? מה היא צריכה לעשות?
התשובה היא פשוטה. אם היא רגילה כן להתפלל כל שבת, אז היא צריכה להתפלל קודם, ולא חייבת לומר את כל התפילה, אלא מספיק שתאמר שמע ישראל ואת תפילת העמידה, ותעשה קידוש ותאכל את העוגה והקפה. אבל אם אינה רגילה להתפלל והיא לא חייבת בתפילה, תאמר את ברכות השחר בשמע ישראל ותאכל את העוגה עם הקפה. כן,
שאלה מובנת, תודה לרב. עוד שאלה של מאזינה לגבי שאלה של מאזין. הרב יכול לבקש בבקשה להסביר לנו מהי הסגולה של המנצח בנגינות שאומרים בנצח חמה?
בנצח חמה. אז למעשה יש כמה מקורות לעניין הזה. הראשון שכתב זה הרוקח, רבנו אליעזר מגרמיזה, נוח כתב, אחריו החרה החזיק אחריו רבנו דוד אבו דרהם, ורבנו שלמה לוריה, שהגאון גדול בדורו לפני 500 שנה, העריך מאוד בשבח אמירת למנצח מנגינות, ואחריהם בא רבנו הארי עליו השלום, וכתב דברים נפלאים מאוד. והסוד הוא שהמנורה היא בעלת שבעה קנים, והם כנגד שבעת ימי השבוע, והמנורה זה רמז לאור התורה, שעל ידי שאדם אומר את קריאת המנורה, את ה... יותר נכון למצוא מגינות בצורת המנורה, ולא חייב שיהיה ציור לפניו, הוא יכול גם לצייר את זה במחשבה, כאילו הוא רואה לפניו מנורה, והוא אומר פסוק פסוק, כל פסוק בקנה אחד משבעת הקנים, ואז הוא יכוון בזמן האמירה או לפני שאני בא להדליק את המנורה עכשיו, והוא לא סתם אומר את זה, אומר את זה בכוונה ובהתעוררות, אומר את זה, אז הוא באמת יצליח, שבזה יוצא מזה הרבה שמות הקודש. מי שרוצה יסתכל בספר לשון חכמים חלק ב' להגאון רבן יוסף חיים, הוא מביא שם שיש עניין גדול באמירת המנצח מגינות, בעיקר בעשרת ימי תשובה, והבאנו את זה בסידור כל ציון של יום הכיפורים לגבי עשרת ימי תשובה, לומר כל יום את זה, והוא כתב גם תפילה, נוסח תפילה שיאמר אותו, יאמר אותה אחרי אמירת המזמור. אז אמירת המזמור הזה היא בנצח המה. מה זה בנצח המה? כוונה, הוא עומד בעמידה עם הנצח המה, ובסיום תפילת העמידה, הרי כתב רבנו הארי בספרו שער הכוונות, לומר לפני אלוקיי נצור לשוני מרע, אחרי שאמר יהיו לרצון הראשון, יאמר לנצח מגינות בצורת המנורה. וזה מעלה גדולה מאוד, יאמר את זה בבוקר, ואז יצליח בכל מעשי אדם, ולא יראה לו שום נזק, ויסתום ויחתום פיות כל המקטרגים מעלינו. אז יש בזה מעלה גדולה מאוד, ובפרט בימי ספירת העומר, כמו שתקנו לנו רבותינו, וכל עם ישראל נוהג אחרי הספירה כל יום ויום, כל לילה ולילה מהספירה, לומר את למנצח מנגינות בצורת המנורה, כיוון שיש שם 49 תיבות כנגד הימים של הספירה, ובקנה האמצעי, שמחו וירננו, יש שם 49 אותיות, כל אות כנגד יום אחד מהספירה. אז יש בזה עניין גדול, ולכן טוב עם ישראל, עם קדוש, טוב שאומר את זה, וככה אנחנו נזכרים מהמנורה בבית המקדש. אותו הדבר, למה אנחנו אומרים למנצח מגינות במנחה? הספרדים נוהגים לומר לפני עלינו לשבח במנחה למנצח מגינות מזמור שיר. מה זה עושה פה דווקא? בשחרית אין לנו את זה, בערבית אין לנו את זה, אלא במנחה, כיוון שאז זה סוף היום. ובהעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה, היה אהרון הכהן מעלה את הנרות, אנחנו נזכרים מבית המקדש ואומרים את הלמנסי המנגינות לקראת ערב לפני עלינו לשבח. ולכן זה גם מי שמתפלל מנחה גדולה, היום זה בסביבות 12 בצהריים, הוא מתפלל, הוא גם כן אומר את זה, אף על פי שזה לא הזמן עכשיו של ההדלקה, אבל תקנו לנו לומר את זה במנחה, אנחנו אומרים את זה במנחה. תודה רבה.
תודה רבה, כבוד הרב, הגענו לסיום. אני אזכיר את השיעור השבועי של הרב בביקורו בקהילות שונות, הפעם באשקלון, יום שלישי הקרוב, בשעה 8:30, בהיכל דוד, בית הכנסת בהיכל דוד ברחוב שפירא, פינת יוספטל, באשקלון. כל הציבור מוזמן לשיעור של הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטא, שמגיע לעיר אשקלון. תודה לרב, הכל עבר כשורה למרות התקלות, התקלות
הטכניות. תודה רבה לכולם, לצוות, לך ולמאזינים כולם ולשואלים, ושיהיה לנו שבת שלום עם הרבה הרבה בשורות טובות. וזכות רחל אמנו תעמוד לנו לנצח נצחים, להיגאל גאולת עולמים במהרה בימינו, אמן, נצח סלע ועד. שבת שלום, תודה רבה.
שבת שלום וברך, תודה על הרב, יישר כוח גדול על התוכנית, על התשובות המאלפות, השאלות של המאזינים שהגיעו מכל קצווי הארץ ואף מעבר לים. תודה לצוות הטכני שהיה איתו.